רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום, כאן חגי גולן, והשבוע בעושים עסקים, יורים ולא בוכים, מלחמת הסחר בין סין לארצות הברית.
הפרק בחסות Next Insurance, המגייסת מפתחים וראשי צוותים. Next Insurance מביאה את ההייטק לעולם הביטוח. במשך שנים, ביטוח היה כאב ראש גדול עבור הלקוח, ובמיוחד עבור עסקים קטנים ובינוניים. ניירת אינסופית, פוליסות מבלבלות, שלא נדבר על הגשת תביעה. Next Insurance עושה disruption עמוק בתחום הביטוח, עם מוצר טכנולוגי שמאפשר שירות אונליין מושלם לכל אורך הדרך, מהרכישה דרך שירות הלקוחות ועד קבלת התביעה. אין פלא ש-Next Insurance היא חברת הביטוח שצומחת בקצב המהיר ביותר בשנים האחרונות בארצות הברית. Next Insurance מגייסת לשורותיה מפתחי front-end, back-end, full-stack ו-front-end team leaders, ומחפשת מפתחים שרוצים להוביל את עולם הטכנולוגיה עם המתודולוגיות והכלים המתקדמים ביותר, אבל גם לא מפחדים ללכת נגד הזרם ולעשות בחירות חכמות מתוך ניסיון ותבונה, ולא רק לפי ההייפ האחרון או הבאזוורד העדכני בתעשייה. בקרו ב-nextmacafinsurance.com/careers או הקליקו על הבאנר של Next Insurance באתר הבית של רשת עושים היסטוריה והגישו את קורות החיים שלכם.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים.
מה זו מלחמת הסחר העולמית שמתרחשת בימים אלה בעיקר בין סין לארצות הברית? עד כמה היא מסוכנת לסחר העולמי? ועד כמה תהיה למלחמת הסחר הזאת השפעה עלינו כאן בישראל? בעושים עסקים השבוע אנחנו עונים על השאלות הללו בעזרתו של דן קטריבס, שהוא ראש אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים בהתאחדות התעשיינים, והוא גם היה הנספח המסחרי הראשון של ישראל בסין עוד ב-1992. שלום דן קטריבס.
שלום.
כשאנחנו מדברים על מלחמות סחר, לפני שניכנס קצת לעומק, בוא תנסה להסביר מה זה המושג הזה, מלחמות סחר, בסמך חט רש, זה לא סחר ולא סחירות, מלחמות סחר מהמילה מסחר, כן.
אוקיי, אז למעשה אנחנו מדברים על מה שכולם שומעים עליו היום, כשארצות הברית מאיימת להטיל מחסים ומטילה מחסים על סין, כשסין מעצמה מטילה מחסים על ארצות הברית, אנחנו מדברים בעצם על סחר שבאופן רגיל מתקיים בין מדינות, כשכל מדינה יש לה מחסים שהיא מטילה על סחורות שנכנסות אליה, ויש כללים בינלאומיים שבעצם נוצרו אחרי מלחמת העולם השנייה, כדי בעצם לנסות ולהסדיר את הסחר בעולם, וזה על רקע, בוא נאמר, מה שקרה אחרי מלחמת העולם הראשונה, שאם אנשים זוכרים, אני לא זוכר, אני חושב שרוב מאזיננו לא זוכרים, אבל אחרי מלחמת העולם הראשונה נוצרו מלחמות סחר בין המדינות, דהיינו, כל מדינה ניסתה לשמור על הכלכלה שלה, להטיל מגבלות על ייבוא אצלה, זה יצר בעצם משבר כלכלי, אני לא יודע אם המשבר של 29 הוא תוצאה של כך, אבל אין ספק שהוא קשור לכך, ולמעשה אנחנו יודעים שהסיבות למלחמת העולם השנייה נוצרו כנראה בגלל האווירה שנוצרה אחרי מלחמת העולם הראשונה, דהיינו מלחמות הסחר והמאבקים הכלכליים. כשנגמרה מלחמת העולם השנייה, באו בעצם האמריקאים והמנצחים של המלחמה, והחליטו שאולי לא כדאי לחזור על הטעויות שהיו אחרי מלחמת העולם הראשונה, ובעצם יצרו מה שנקרא הסכמי ברנטון ווד, שזה הסכמים שמסדירים את הסחר או בכלל את הכלכלה העולמית. ואז נוצרו למעשה מוסדות בינלאומיים, נוצר קרן המטבע העולמית, נוצר הבנק העולמי, נוצר אז מה שנקרא GATT, ה-General Agreement on Trade and Tariff, שהיום נקרא ה-WTO, ארגון הסחר העולמי, שמסדיר את כללי הסחר העולמי.
Okay. אז אם כל הארגונים הנפלאים והחשובים האלו נוצרו, והכל נוצר בכדי להסדיר את הנושא, אז איך בכל זאת אנחנו
אז מה שקורה זה שהגיע
בפתחה או
במהלכה
או בעיצומה של מלחמת סחר.
מה שקורה שהגיע לבית הלבן נשיא שבקמפיין שלו אחד הנושאים שהוא העלה בסדר עדיפויות מאוד גבוה היה בעצם לשנות את כללי הסחר העולמיים בטענה, שלדעתי היא טענה לא מוצדקת, שהסכמי הסחר האלה או הכללים שנקבעו מאז מלחמת העולם השנייה ועד להיבחרו, פגעו בכלכלה האמריקאית, שאמריקה בעצם היא מה שנקרא נוצלה על ידי שאר העולם, שכל העולם ובעיקר הסינים מנצלים לטובה עבור הכלכלה שלהם את אותם הסכמי סחר או את אותם הסדרים, והוא טוען, או ככה הוא טען, אבטלה או מקומות עבודה הולכים לאיבוד בארצות הברית, כשהטענה הגדולה היא שסין בעצם עומדת מאחורי אותו בעצם נזק שנגרם לכלכלה האמריקאית, והטענה שלו ככה, כלומר, ולאור טענתו זו, הוא בעצם התחיל לפעול, והייתי אומר, בצורה מאוד אגרסיבית, כדי בעצם לשנות את הכללים הבינלאומיים של הסחר העולמי.
עכשיו, למה אתה אומר בעצם שזה קרה רק בגללו ובגלל שהוא נבחר לנשיא? האם הטענה שלו היא באמת מופרכת? זאת אומרת, מדובר כאן באמת על סינים תמימים שלא גונבים סודות מסחריים, ולא נותנים לגופים אמריקאים חשובים להיכנס לפעול בסין, או דברים מסוג הזה. לא. זאת אומרת, זה רק טראמפ, או שגם, לא. או שגם נשיא אחר שהנבחר היה בא ואומר לסינים, רגע, עד כאן, אנחנו מפסיקים להיות הפריירים של העולם.
אין ספק שהנושא של מאבקי הסחר, או הנושא של איך סין בעצם, והייתי אומר בצורה הכי בוטה, ניצלה לטובתה את הסכמי הסחר, כדי בעצם להגדיל בצורה פשוט מדהימה את הסחר של העולמי. סין היום בעצם יש לה מאזן מסחרי חיובי, כלומר, היא מייצאת הרבה יותר ממה שהיא מייבאת. עם ארצות הברית לארצות הברית, יש גירעון מסחרי שהיום נעמד ב-400 מיליארד, מעל 400 מיליארד דולר מול סין. דהיינו, היא מייבאת יותר מאשר היא מייצאת לסין. כל חוסר האיזון הזה, אין ספק שטראמפ הוא זה שהצית את הנושא, אבל כשמסתכלים היום על העמדה האמריקאית, העמדה בצעדים שנוקט טראמפ נגד סין, היא נתמכת, הצעדים האלה נתמכים על ידי שתי המפלגות. אבל אין ספק שטראמפ עשה את זה בצורה הרבה יותר אלימה, הרבה יותר אגרסיבית, ובעצם הכניס זזית לכל הסחר העולמי, כשדרך אגב הוא לא רק מתקיף את סין בנושא הזה, אנחנו זוכרים שלמשל הדבר הראשון שהוא עשה, זה היה לבטל הסכם שמשך שנים ניהלו מסע ומתן עליו, נקרא ה-TPP, שהיה אמור למעשה ליצור אזור סחר חופשי של הטרנס-פסיפיק, כלומר של מדינות יפן וכל המדינות בדרום מזרח אסיה מול סין, אבל נכון שהוא בתפיסה שלו, לכאורה ככה הוא אמר, אם יש לו בכלל תפיסה, זה להתנגד להסכמי סחר, שהוא טוען שהם פועלים לרעת הכלכלה האמריקאית. הדבר הראשון שהוא עשה היה ביטול ה-TPP. לאחר מכן אנחנו יודעים שהוא בעצם גרם לכך שהנפטה, אותו הסכם סחר חופשי בין ארצות הברית, מקסיקו וקנדה, גם הוא בעצם אמר, אני רוצה לנהל מסע ומתם חדש. דרך אגב, עד היום עדיין לא אושר אותו נפטה חדש, אבל זה היה מול קנדה ומול מקסיקו, וגם מול האירופאים, ה-TIPP, מה שנקרא, הטרנס-פסיפיק, כלומר, הסדר שהיה אמור ליצור סחר חופשי בין ארצות הברית לבין אירופה של האיחוד האירופאי, גם הוא בעצם נפל למים.
אוקיי, אני רוצה לשאול לך, קודם כל, מדברים על מלחמת סחר. מלחמת סחר היא כרגע בעיקר בהצהרות ובאיומים, או שדברים קורים באמת, ובאמת אנחנו בעיצומה של מלחמה כזאת? כי יכול להיות שכל המטרה של האיומים, גם של טראמפ וגם של הסינים שכנגד, זה הכל עושים רעש בשביל להגיע לאיזשהו הסדרים חדשים.
לא, למעשה, אנחנו כבר עם תוצאות בשטח. כלומר, יש כבר צעדים חד-דתיים שננקטו על ידי האמריקאים, וגם על ידי הסינים, וגם על ידי מדינות אחרות, להעלות מכסים ולפגוע בסחר הבינלאומי. עכשיו, מה שצריך להבין, אולי זה אחד הדברים שכדאי להדגיש, זה שסחר בינלאומי והגלובליזציה, שהיום כביכול הפך להיות מושג שלילי, הוא בעצם דבר מאוד חיובי. כל הנושא, הסחר הבינלאומי, העובדה שמדינות יכלו להתמחות עם היתרון היחסי שלהם ולסחור עם כל העולם, בסופו של דבר גרמה לרווחה ולצמיחה של כל העולם. כל העולם נהנה למעשה מהצמיחה בסחר הבינלאומי. נכון שיש ויכוח מי נהנה יותר ומי נהנה פחות, נכון שיש ויכוח מי בתוך המדינה עצמה נהנה יותר או פחות, אלה כבר ויכוחים או דיונים אחרים, אבל מה שאחת הבעיות הרציניות שיש לנו היום זה שמעמידים בכלל את סימן שאלה סביב הנושא של הגלובליזציה, האם זה דבר טוב או דבר רע לכלכלה, ומשום מה יש כוחות פרוטקציוניסטים, מה שנקרא, כוחות שגם הולכים דרך אגב יד ביד עם כוחות של סגירות פוליטית, של לאומנות, של בעצם נאבקים כנגד כביכול הגלובליזציה בטענה שזה מזיק להם, ולא מבינים את הבייסיק, וזה פה אני חושב שאין פה ויכוחים בין הכלכלנים, בנושא הבסיסי שסחר בינלאומי יכול להגדיל את הרווחה, את הרווחה הכללית, כמובן שהשאלה שנשאלת היא איך הרווחה הזאת מתחלקת, זה כבר ויכוח אחר.
נכון, וגם על השאלה, תראה, אתה לא יכול לבטל, אני חושב, את הטענה של אותן מדינות כמו ארצות הברית, שלצד אולי הגידול ברווחה כתוצאה מהיבוא הזול נגיד מסין, נגרם למדינה גירעון סחר אדיר, גירעונות
שמה? ארצות הברית יש לה את הפריבילגיה שיכולה להדפיס דולרים. אז השאלה שנשאלת גם את הכלכלנים, אוקיי, אז יש גירעון סחר לארצות הברית. אותו גירעון קיים מאז מלחמת העולם השנייה, כשבעצם ארצות הברית אחרי מלחמת העולם השנייה, עשתה את הדבר הטוב ביותר לכל העולם, בטח לארצות אירופה עם תוכנית מרשל, וזה היה לרכוש כמה שיותר סחורות מאירופה, כדי לעזור לאירופה להשתקם. אז צריך נורא להיזהר שאומרים,
אבל השיטה הזאת שאתה אומר להדפיס עוד ועוד דולרים, אתה יודע, אני לוקח את זה גם מהמשבר המוניטרי העולמי של מאז 2008, זה לא סיסטם.
אנחנו יכולים לגלוש לדיון גם על הנושא הפיננסי, שהוא בעייתי, עם הנושא הזה של, למשל, היום מאשימים את הסינים, שזה כבר הופך להיות חלק מלחמות הסחר, במה שנקרא מניפולציה של המטבע, כלומר, פיחות של המטבע שלהם כדי להגדיל את הייצוא שלהם. אין ספק, העולם היום נמצא בבוקה ומבולקה, אם זה בתחום הפיננסי, אם זה בתחום הריביות, אם זה תפקיד הבנקים המרכזיים, מלחמת הסחר היא רק ביטוי אחד, הייתי אומר, חוסר שקט כלכלי בעולם, שנובע אפשר לנסות לבדוק ממה הוא נובע, אבל אין ספק שיש פה בעיות מרכזיות, שמלחמת הסחר הוא הביטוי הכי מעשי שלהם, שכבר נותן תוצאות בשטח.
צריך לציין בהקשר הזה, בשביל להוריד קצת את הדיון גם לפרטים, אנחנו ראינו בחודשים האחרונים ש ישנן חברות סיניות שאמריקאים מטילים עליהם כל מיני סנקציות, ענקים טכנולוגיים סינים, אמריקאים מאשימים אותם בגניבה של פטנטים. זאת אומרת, הסינים הם, יש להם גם מה להפסיד,
נכון? אין ספק. הסינים, ואני חושב שאני זכיתי להיות בדוחה ב-2003, כשהסין התקבלה לארגון הסחר העולמי. אפילו התחבקתי עם השר הסיני, כי הכרתי אותו מתקופת שירותי בסין, וברכתי אותו על זה שסין התקבלה לארגון הסחר העולמי. וסין באמת ניצלה בצורה המיטבית את קבלתה לארגון, כשבעצם היא ניצלה את כללי המשחק לטובתה, אבל היא שכחה גם את נושא ההדדיות. כלומר, כשאתה נכנס לשחק על המגרש, ולא רק אתה משחק, אתה גם צריך לתת לשחק למגרש שלך. ואין ספק שסין בשנים האחרונות הצליחה בצורה מיטבית לחדור לשווקים בכל העולם, להגדיל השקעות, נושא של קניין רוחני, דהיינו בעצם גניבת טכנולוגיות על מנת להעצים את עצמה, אין ספק שזה אחד הנושאים הבעייתיים ביותר. כל הנושא של, למשל, רישום פטנטים, כל הנושא הזה של שמירה על סודיות או על נתונים, מה שנקרא data protection, אין ספק שסין מתנהלת היום בצורה מאוד אגרסיבית כלפי העולם, וטראמפ מבטא איזשהו, הייתי אומר, תחושה לא טובה של העולם כלפי העובדה שהסינים ניצלו את כללי המשחק לטובתם, לא בצורה הכי פיירית, אם קרא לזה בצורה...
לא נותנים לחברות אמריקאיות לחדור לתוך סין, לנצל את השוק הסיני.
לא נותנים לאף אחד בעצם לנצל את אותו מיליארד, 300 מיליון, כלומר, הם ייתנו לחברות להיכנס לשנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, ומשום מה, אחרי חמש שנים, אותה חברה, ניקח לדוגמה, חברה ספרדית, אני במקרה מכיר את המקיור, שהקימה חוות אנרגיה רוח, ואין ספק שהם חשבו שיהיה להם את כל השוק הסיני, אחרי חמש שנים פתאום התחילו לקום חוות רוח סיניות, שהעתיקו לחלוטין את חוות הרוח הספרדיות, והספרדים היו נצאים ללכת הביתה. או ניקח את הרכבות למשל, רכבות מהירות, הצרפתים היו בטוחים שהם יכבשו את סין עם התג'ווה שלהם. אז זה לקח שנתיים עד שהסינים העתיקו את כל המערכות הצרפתיות, והיום יש רכבות נהדרות מהירות בסין, אבל לא תוצרת צרפת, אלא תוצרת סין. ויש דוגמאות כאלה למכביר על ההתנהלות המאוד מתוחכמת של הסינים, שבסופו של דבר השאלה היא, הגדולה שנשאלת, למה הם רוצים להגיע? מה האנד גיים של הסינים? ואני חושב שהיום אנחנו נמצאים באמת בדיון מאוד מעניין, כשיש את המודל הסיני של פיתוח כלכלי, שיכול להיות שהטעות הגדולה ביותר של המערב הייתה, שהיא חשבה שפיתוח כלכלי יביא גם לפתיחות פוליטית. ואנחנו רואים שהדבר לא קורה. ואנחנו רואים גם היום תהליך נוסף, מאוד מדאיג את האמריקאים, של הובלה טכנולוגית. כלומר, ההשקעות במחקר ופיתוח, בתחומים שמאוד רגישים, כמו למשל בינה מלאכותית, אוקיי? שלמשל הסינים היום, בהחלט מתקדמים מאוד, והאמריקאים מפחדים שהם יאבדו את ההובלה הטכנולוגית בעולם. כלומר, אלה כבר ויכוחים שהם כבר מעבר למלחמות סחר. אבל היום מלחמת הסחר זה, הייתי אומר, הביטוי הראשון המעשי של מאבק על, נקרא לזה הגמוניה, נקרא לזה השתלטות, נקרא לזה דומיננטיות, אני לא יודע. אני לא יודע מה האני גיים הסיני. יש לי מחשבות על הנושא, אני לא חושב שהסינים רוצים להשתלט על העולם. אני חושב שהסינים רוצים את מקומם בעולם. והשאלה איך העולם המערבי מגיב לתופעה הסינית, אין ספק שזה נושא מעניין.
שלום, אני רן לוי ואני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט החדש בהגשתי בשם לעומק הרפואה, שירות הציבור של חברת סנופי. פודקאסט שמביא לקדמת הבמה מחלות ובעיות רפואיות מרתקות ולא מוכרות. בואו נשמע קטע קצר מתוך הפרק על מחלת העור אטופיק דרמטיטיס. במשך שנים ניטש בקרב הרופאים ויכוח לגבי מקורה של האטופיק דרמטיטיס. בוויכוח הזה היו בגדול שני מחנות. מחנה המבחוץ פנימה ומחנה המבפנים החוצה. תיאוריית המבחוץ פנימה גורסת שאטופיק דרמטיטיס נגרמת כתוצאה מפגיעה כלשהי באור, פגיעה שמאפשרת לכל מיני גורמים חיצוניים, מחיידקים שחיים באופן טבעי על האור שלנו ועד חלקיקי אבק, לחדור אל השכבות הפנימיות של האור. החדירה הזו מהירה לחיים את המערכת החיסונית שלנו, שמתניעה תהליך דלקתי שגורם לפריחה, גרד וכל שאר התסמינים המוכרים של המחלה. תיאוריית המבפנים החוצה, לעומתה, מסרטטת תהליך הפוך. המערכת החיסונית היא הבעייתית ומפעילה את התהליך הדלקתי גם כששום דבר רע באמת לא קרה. עודף התגובה הדלקתית הוא זה שגורם לפגיעה במחסום האור ומאפשר לאותם גורמים חיצוניים לחדור פנימה.
היום אנחנו יודעים כמו הרבה דברים שהאמת היא באיזשהו מקום באמצע. בנקודה נתונה אתה כבר לא יודע מי התחיל את התהליך. כי המחסום פגוע והתהליך הדלקתי תגוע. הדלקת פוגעת במחסום והמחסום פוגע בדלקת. וזה היזון חוזר שמעצים את עצמו.
חפשו את לעומק הרפואה בכל אפליקציות הפודקאסטים, באפליקציה של רשת עושים היסטוריה וגם בדף הבית שלנו. ranlevi.com
דיברנו על זה ברמה הכללית, שהיא מעניינת כמובן מאוד, אבל בואו ננסה להבין את ההשלכות, אם קיימות כאלה עלינו. איפה אנחנו, ישראל, בתוך כל המשחק הענק הזה?
תראה, אנחנו מדינה קטנה, מוקפת אויבים, כמו שאומרים, אבל מדינה קטנה, שבעצם סחר הבינלאומי, או הפתיחות הכלכלית, הוא הכרח לפיתוח הכלכלי של ישראל. כלומר, אנחנו מייבאים חומרי גלם, מייבאים מכונות ומייצאים, והסחר הבינלאומי או סחר חוץ הוא מאוד חשוב לצמיחה הכלכלית של ישראל. דהיינו, כל מה שפוגע, הייתי אומר, במשטר הסחר הבינלאומי, יכול בסופו של דבר גם לפגוע בישראל. עכשיו, נכון שאפשר למצוא אולי נישות של יתרון, שאנחנו ננצל את העובדה שיש מלחמת סחר כדי למכור פה או שם, אבל אני מדבר עכשיו בגדול, מדינת ישראל, או לפחות אני מייצג היום את המגזר העסקי בישראל, אנחנו מאוד לא אוהבים את האי הוודאות שהוחדרה לכל המנגנון הזה של מלחמות סחר, של מי סחר, כי זה יוצר אי וודאות, אי וודאות זה דבר רע לכלכלה, רע לעסקים. עכשיו, ברמה הפרקטית, ארצות הברית הטילה גם מכסים על ישראל. אנשים אולי לא יודעים, אבל למרות שיש לנו הסכם סחר חופשי עם ארצות הברית מ-1985, כשלפני שנה טראמפ הודיע שבגלל סיבות של ביטחון לאומי, כן? הוא מטיל חד צדדית מכסים על כל העולם, על מתכות, או על, בעצם על פלדה ואלומיניום. וגם ישראל, אמנם שהיא לא יצואנית מאוד גדולה של אותם מוצרים לארצות הברית, למרות שיש לה הסכם סחר חופשי שכביכול היה אמור לגבור על צעדים חד צדדים אמריקאים, הוטלו על ייצוא אלומיניום ופלדה מישראל לארצות הברית, הוטלו מכסים. דבר שפגע כבר במפעלים ישראלים, לא בכמות גדולה, אבל כן מפעלים מסוימים שהיו תלויים בייצוא לארצות הברית בתחום האלומיניום למשל, נפגעו. אוקיי? אז זה דוגמה פרקטית של דברים שכבר קורים. עכשיו, למשל, מאבקים שגורמים לכך שטורקיה, למשל, היום טורקיה מאוד בחדשות, יש מגבלות, למשל, על ייצוא מטורקיה לארצות הברית. כתוצאה מכך, הטורקים מחפשים שווקים חדשים, ואז הם פונים לישראל ומוכרים יותר בישראל, במחיר יותר נמוך, מה שגם פוגע אולי בתוצרת המקומית הישראלית. כלומר, כל הצזיות האלה בסחר בינלאומי יוצרות מצב שמפייר טרייד, שזה מה שאנחנו רוצים, כלומר, אנחנו רוצים סחר הוגן, יש יותר ויותר היום בעולם צעדים שהייתי אומר, מפירים את האיזונים של סחר הוגן, כי מדינות מתחילות להתערב, מתחילות לנסות לסבסד חלק מהייצוא, יוצרות מצבים של מה שנקרא הצף, דהיינו מחירה בדמפינג, שבה אתה מוכר על מנת להיפטר מעודף אצלך ומתחת למחיר אצלך. עכשיו, מדינת ישראל, כמדינה שתלויה בסחר הבינלאומי, מאוד לא אוהבת את כל הרעשים האלה. עכשיו, אנחנו מנהלים למשל הסכם סחר חופשי, מעלים מסע ומתן, הסכם סחר חופשי עם סין. אוקיי? בכלל, מערכת היחסים שלנו עם סין, אני שמעתי שבוושינגטון לא כל כך אוהבים את הקרבה הזאת.
זהו, כי אני קורא שהאמריקאים עצמם, מן הסתם, ברגע שלהם יש מלחמת סחר עם סין, והם רואים בנו בן ברית, יכול להיות שהם יצפו מישראל, שתהיה צד במלחמה הזאת ותתמוך בהם, ואולי לא תחתום הסכם. מה אתה יכול לספר על זה?
אני יודע שחזרתי עכשיו מוושינגטון בדיונים שהיו בכל מיני מסגרות מעניינות, של think tanking למיניהם, גם עם אירופאים, עם אמריקאים, כשבעצם גם האירופאים וגם הישראלים נמצאים באיזשהו מצב שכביכול האמריקאים, אומנם לא הגענו לזה עדיין, אבל מבקשים מהם לבחור צד. עכשיו, אנחנו לא רוצים לבחור צד, אנחנו רוצים להשאיר את כל האופציות פתוחות. אז נכון שאי אפשר להתעלם מהקשר המאוד חזק.
מהבקשה האמריקאית
במרכאות. כי 38 מיליארד דולר שאנחנו מקבלים בעשר שנים הקרובות בסיוע צבאי, זה לא הולך ברגל, אבל מצד שני, גם בארצות הברית יש אנשים שלא בהכרח מסכימים לכל הצעדים של האמריקאים. עכשיו, צריך להבין, אצל האמריקאים היום, במקרה, מי שבעצם לוחש על אוזנו של טראמפ, פרופסור נברו, שהוא המקורב ביותר, והוא בעצם הארכיטקט של המדיניות האנטי-סינית האמריקאית, כנראה שהוא רואה את הנושא של יחסי סין, מה שנקרא zero sum game. כלומר, שמה שטוב לארצות הברית, רע לסין, ומה שטוב לסין, רע לארצות הברית. ולכן, בשבילו, גם אם אנחנו נסחור בתחומי החקלאות, למשל עם סין, אנחנו מחזקים את הכלכלה הסינית, ורע לארצות הברית. אני לא חושב שזאת המשוואה שמקבלים אותה, אבל כן, יש קולות כאלה בוושינגטון. ולכן אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, אנחנו צריכים לקלקל את מעשינו בצורה חכמה, לדעת לנווט בין הטיפות, אסור לנו להסתכסך עם האמריקאים, בוודאי שלא. מצד שני, אסור לנו להתעלם מהכוח של הכלכלה הסינית, שאין ספק תהפוך להיות יותר ויותר דומיננטית בשנים הקרובות.
לא, אז אתה אומר אסור לנו מזה ואסור מזה, איך אותו שביל זהב שאתה מדבר אז, עליו, איך מגיע?
אז אני חושב שהוא בעייתי.
אתה יודע מה, בוא נדבר קודם כל גם ברמה ה... לאומית של החלטות הממשלה או אתה יודע החלטות רגולטוריות כאן בתוך המדינה וגם אפילו ברמה של החברות.
תראה, ברמה הממשלתית אני יודע שאחד הבעיות שמטרידות האמריקאים זה נושא של השקעות סיניות בישראל. רכישות ובעיקר בתחומים של, אתה אומר, בתחומים רגישים של טכנולוגיות, באיזו מידה הסינים בעצם מנסים להגיע לטכנולוגיות ישראליות שהם לא יכולים לקבל אותם בארצות הברית.
שזה קרה כבר.
שאני לא יודע אם זה קרה או לא קרה, אבל אין
היו
ספק.
היו רכישות כאן.
היו רכישות, בהחלט. השאלה היא באיזו מידה האמריקאים רואים בזה רכישות שפוגעות בביטחון הלאומי האמריקאי. אין ספק שאני מודאג מהעובדה שיכול להיות שאם האמריקאים יראו שיש יותר מדי רכישות סיניות בתחום הייטק בישראל, הם יכולים לקבל, לא שזה כל כך קל, אבל לרמוד לחברות האמריקאיות שישראל היא כולה, הייתי אומר, תשמוע סיני, ולכן לא כדאי לעבוד במופ מתקדם עם ישראל. ואז הייתי רוצה לראות את ה... מה, אני מאוד מפחד מתהליך שבו חברות אמריקאיות יפסיקו לעשות מופ בישראל. אני חושב שזה יכול להיות נזק מאוד גדול לתעשייה הישראלית. לכן צריך מאוד להיזהר איך לשמור את האיזון. עכשיו, פה נשאל שאלה, הנושא של למשל רכישות שהן לא רכישות אסטרטגיות בישראל, כמו רכישה של תנובה. האם העובדה שהסינים רכשו את תנובה, זה צריך להרגיז מישהו. אז היו כל מיני דיונים בזמנו לנסות וליצור מנגנון בארץ של בקרה על רכישות של גורמים זרים בישראל. יש דבר כזה, מנגנון כזה של פיקוח על השקעות זרות, קיים בארצות הברית, קיים בקנדה, קיים באוסטרליה, ובארץ התחילו כנראה לדון, ואני יודע שמתקיימים דיונים ברמה הכי גבוהה, לנסות ולבנות מנגנון פיקוח על השקעות זרות בישראל, כשמדובר על השקעות שיש להם אופי אסטרטגי. והשאלה היא מה זה השקעה אסטרטגית בישראל, וגם לזאת בעיה.
נכון, כי גם חברות כמו תנובה, כמו מכתשים הגן, אתה שואל את עצמך איפה נגמר הלואו-טק ואיפה מתחיל ההייטק של אותה חברות.
ואחד הבעיות היום יש מה שנקרא dual usage, דו שימושי. היום כשאתה נניח שהסינים ישקיעו כאן בחברות של medical devices, במכשור רפואי, או בכל מיני, יש שם טכנולוגיות שהן תוכנות שיש להם גם שימוש צבאי, ולא רק שימוש אזרחי, ולכן איפה הגבול בין מוצרים שהם אזרחיים למוצרים שהם צבאיים, היום הגבול הזה מאוד מטושטש ומאוד עמום. עכשיו, אני מציע, ברמה הממשלתית, אני חושב שמדינת ישראל צריכה באמת להתעשת ולהחליט על איזושהי כלי כלשהו, ואני לא מדבר רק על השקעות סיניות, אני חושב שגם השקעות ממקומות אחרים צריכים לחשוב האם אנחנו מוכנים למכור את עצמנו לכל אחד שרק מרבה במחיר. אז זה כתהליך של קבלת החלטות, לא צריך להוסיף בורוקרטיה, אבל צריך איזושהי
כן,
בקרה מסוימת.
צריך לציין את זה, זה לדוגמה, אחד הסייגים שהטילו זה הנושא של רכישות סיניות של חברות שקשורות לפנסיות או לשליטה כאן במוסדות פיננסיים, שפה הרגולטור מאוד 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 לא מאשר בקלות דברים כאלה.
אבל תראה, כל הנושא הצבאי הביטחוני, הרי בוא לא נשכח את עסקת הפלקון המפורסמת, אוקיי? שבחרנו מטוסים, מטוסי, מה שנקרא, התראה, ואפילו הנשיא הסיני, אז בזמנו ביקר בארץ, ראה את המטוסים, הוא חזר לסין, ושומעים אחר כך בוטלה העסקה, והיינו חייבים לשלם פיצויים ולהעביר את כל הכסף.
בלחץ אמריקאי.
בלחץ אמריקאי, אוקיי? וקרה, והיה אחר כך עסקת ההרפי, כלומר, יש היסטוריה, והיום כל הנושא הביטחוני עם סין מאוד רגיש, ואנחנו לא, כמה שאני יודע, אין שום שיתוף או בחירות של מוצרים ביטחוניים לסין, כי האמריקאים, איך אומרים, הם בכל אופן אומרים לנו בדברים האלה מה לעשות. עכשיו, לגבי חברות פרטיות, גם
זהו,
כאן...
זהו, מה אתה ממליץ לחברות פרטיות? כי יכול פה... להיות שחברות פרטיות, יבוא, אני נגיד שיש לי חברה פרטית, ואני שוקל השקעה בסין, אני שואל את עצמי, האם לנוכח מה שאני קורא ושהולך אולי להתרחש בין ארצות הברית לסין, אולי כדאי לי לחפש שוק אחר, כי השמיים קודרים בעתיד.
אז אני אומר, קודם כל צריך להיזהר, לא צריך להסתנבר משום דבר, ואני חושב שיותר ויותר ייווצר מצב לצערי, שחברה ישראלית תצטרך, אם יהיה למשל משקיעים סינים, כנראה שהיא לא תוכל לעבוד בארצות הברית. אז לכן היא צריכה באמת
כן, לשקול זה את מדבר מה שחברה ישראלית,
יש לה משקיעים סינים, ושוק שלה הוא שוק אמריקאי, ייתכן מאוד שיהיה לה בעיה בלפתח את השוק שלה בארצות הברית, בגלל שיש משקיעים סינים. עכשיו, ושוב, חברה ישראלית יכולה גם להחליט, שהיא בעצם מוותרת על שוק האמריקאי, וכל מה שמעניין אותה, זה השוק הסיני, שהוא מבחינתה אולי יותר, עם דמות יותר גדולות. כלומר, פה אני כן חושב שחברות ישראליות היום צריכות, ואני כבר יודע שחברות ישראליות כבר שוקלות את הנושא, וכבר שואלות את עצמם, גם כי יש להם רכיבים, למשל, סינים בחלק מהמוצרים, גם זה יכול לפגוע ביכולת לייצא לארצות הברית. אז אני אומר, בנושא הזה, הזהירות היא מילת המפתח, לשקול את הדברים, תכנון לטווח בינוני וארוך, במצב של אי-ודאות הוא קשה, אבל אני בהחלט, אני אומר, אנחנו בהתאחדות התעשיינים בהחלט עובדים מול החברות שלנו, מנסים לייעץ להם, עוזרים להם עם נתונים, עם כלים שיאפשרו להם לקבל את ההחלטה הטובה ביותר עבורם.
אוקיי, תודה רבה לך, דן קטריבס, ראש אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים בהתאחדות התעשיינים, גם היה הנספח המסחרי הראשון של ישראל בסין ב-1992, תודה רבה לך.
תודה לך.
עד כאן עושים עסקים השבוע, להערות ותגובות אתם יכולים להיכנס לאתר הבית ranlevi.com או לשלוח אליי מייל לכתובת hagaygo101@strudelgmail.com, הכתובת נמצאת גם באתר.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.